כיצד היא באה לידי ביטוי? בהבנת עומק המשמעות של אהבת השם. זוכרים? ואמרנו שיש לתמונה הזאת בעצם שני היבטים. ההיבט הפרטי האישי שכל אחד ואחד שומע את הדפיקה, כל דודי דופק, פתחי לי, אחותי, כל אחד שומע את הדפיקה בצורה של שהוא רוצה לשמוע, וסוגי התירוצים שאנחנו נותנים לעצמנו כאלה ואחרים, וכשאדם כבר מתחמם ומוכן וכו', כל התמונה הזאת כפי שהיא באה לידי ביטוי, יש לה כל אחד, אצל כל אחד ואחד יש לה את הלבוש האישי שלו, ושלחתי אתכם לעשות קצת שיעורי בית עם עצמכם, נכון? קצת להתבונן פנימה ולראות איך אנחנו מגיבים לכל מיני ככה רצונות שלנו להתחזק ולהתקדם קדימה, והאם התגובות שלנו הן תגובות של להסתער או תגובות כאלה של נקרא להם ממתנות, כמו פשטתי וקוטנתי ורחצתי את הרגליים. אמרתי לכם, זאת נקודה, זה כיוון אישי שאני משאיר, אבל יש כיוון אחד שאני רוצה להדגים אותו במישור הציבורי, במישור הלאומי של עם ישראל כולו, דרך קטע שהכוזרים מדבר בו על ימי בית שני, ואולי בשוליים נדבר גם על הבית השלישי, על התקופה שלנו שאנחנו נמצאים בה. אומר הכוזרי במאמר ב' באות כ"ד, אומר הכוזרי כך, אני קורא: אמר החבר, הובשתני מלך כוזר, והאבון הזה הוא אשר מנענו מהשלמת מה שיעדנו בו האלוהים בבית שני, כמה שאמר רוני ושמחי בציון, כי כבר היה העניין האלוהי מזומן לחול כאשר בתחילה, אילו היו מסכימים כולם לשוב בנפש חפיצה, אבל שבו מקצתם ונשארו רובם וגדוליהם בבבל, רוצים בגלות ובעבודה שלא ייפרדו ממשכנותיהם וענייניהם. ושמה על זה אמר שלמה, שימו לב היטב שאת כל הדבר הזה הוא בונה על אותו פרק בשיר השירים שנגענו בו. ושמה על זה אמר שלמה, אני ישנה בליבי ער, כי נא הגלות בשינה והלב הער התמדת הנבואה ביניהם. כל דודי דופק, קריאת האלוהים לשוב, שראשי נמלטל על השכינה שיצאה מצללי המקדש, ומה שאמר פשטתי את קוטנתי על עצלותם לשוב, דודי שלח ידו מן החור על עזרה שהיה פוצר בהם ונחמיה והנביאים, עד שהודו קצתם לשוב הודעה בלתי גמורה, ונתן להם כמצפון ליבם. ובאו העניינים מקוצרים מפני קיצורם, כי העניין האלוהי איננו חל על האיש אלא כפי הזדמנותו לו, אם מעט מעט ואם הרבה הרבה. ואילו היינו מזדמנים לקראת אלוהי אבותינו בלבב שלם ובנפש חפצה, היינו פוגעים ממנו מה שפגעו אבותינו במצרים. ואין דיבורינו השתחוו להר קודשו והשתחוו לאדום רגליו המחזיר שכינתו לציון וזולת זה, אלא כצפצוף הזרזיר, שאין אנו חושבים על מה שנאמר בזה וזולתו, כאשר אמרת מלך כוזר. נסביר את הרקע לדיון שלו כאן. אתם מכירים את ספר הכוזרי, הוא בנוי בצורה דו-שיח, אם יכול, בין מלך כוזר לבין החבר, וכך באמצעות הדו-שיח הזה מסביר רבי יהודה הלוי את עקרונות התפיסה של עם ישראל, את תפיסת היהדות לפי השקפתו. ושם חלק מן הדברים בשלב מסוים אומר לו מלך כוזר, תשמע, אתם מתפללים כל יום תפילות נפלאות, כל יום אתם אומרים ותחזנה עינינו בשטופך לציון ברחמים, וכל יום אתם אומרים השתחוו לשם בהר קודשו, כן? ואומרים כל מיני ביטויים יפים בתפילה, ואתם ממש באמת באמת מתפללים ותחזנה עינינו בשטופך לציון ברחמים. יושבים פה בספרד במקרה של רבי יהודה הלוי, כן? או יושבים בצרפת, או יושבים, אם נקפוץ קצת לעולם מודרני, יושבים באמריקה, בניו יורק, ואומרים, ותחזינה עיני שובך לציון ברחמים. אתם רציניים? אתם רוצים צחוק מהתפילה שלכם. כך טוען מלך כוזר כלפי חבר, כלפי הכוזרי. ועל כך הוא עונה לו, הובשתני מלך כוזר, כולי מלא בושה וכליבה. אתה צודק. ואם נלך לסוף של הפסקה, עוד מעט נראה את התוכן של הפסקה עצמה, ואין דיבורנו השתחוו להר קודשו והשתחוו לאדום רגליו ומחזיר שכינתו לציון וזולת זה, אלא כצופצוף הזרזיר. אנחנו מצפצפים כמו שהזרזיר מצפצף, אז הפה שלנו מצפצף דברים. אנחנו לא בדיוק מתכוונים כשאנחנו אומרים את החזן העניין ושוכל לציון ולחמים שברצינות רוצים לחזור לציון, כי טוב לנו כאן במקום זה או אחר, כל אחד בגלות שהוא נמצא. זה פחות או יותר מה שהוא עונה לו לדבר הזה. אבל כשרבי יהודה הלוי בא להסביר את התופעה כשלעצמה במובן הרחב, במובן היותר עמוק שלה, הוא בא ואומר, תדע לך מלך כוזר, שאת הפספוס, את ההחמצה הגדולה הזו שלנו, אנחנו משלמים עליה היום מחיר כבד, כי זה מה שהיה בבית שני. הנביא זכריה מנבא בנבואתו בתחילת ימי הבית השני, הוא אומר כך, רוני ושמחי וציון, כי הנה ניבה ושכנתי בתוכך נאום השם. מכירים את הפסוק הזה? כן. מאיפה אנחנו מכירים אותו? של חנוכה, כן? זה הבטלה של חנוכה. בסדר? אז רוני ושמחי וציון, כי הנה ניבה ושכנתי בתוכך נאום השם. הקדוש ברוך הוא בנבואה הזאת, בציון, רוני ושמחי, תתחילי לשמוח. שמחה תמיד זה ביטוי של שלמות. למה צריכה לשמוח? כי הנה ניבה ושכנתי ותוכך נאום השם. אתם מבינים מה זה ושכנתי ותוכך? שהקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה להחזיר שכינתי לציון. אתם יודעים מה זה להחזיר שכינה לציון? אם אתם רוצים למשל להחזיר שכינה לציון, על המשמעות העמוקה של זה, זה כמו עם ישראל במדבר. מכירים את עם ישראל במדבר? כן? כולם מכירים איך הם חונים סביב למשכן השם יחנו, כשאוהל מאוהד נמצא במרכז וכל עם ישראל סובב סביב מחנה השם. זה ושכנתי בתוכך. מה זה ושכנתי בתוכך? זה בית המקדש שבנה שלמה. כשעם ישראל כולו ממוקד סביב המקדש, התפללו לך דרך הבית הזה וכולם עולים אליו, ומשם שכינה ותורה והוראה יוצאת לכל ישראל. מוקד השכינה, מוקד השראה, משם יוצאת תורה, משם יוצאת עבודה, משם יוצא כל דבר של משמעויות רוחניות לעם ישראל. זה ושכנתי בתוכך. הקדוש ברוך הוא כביכול קובע לו דירה בתחתונים בתוך בני אדם ואומר, אני רוצה לגור בתוככם. זה שכינה. בערב שיבת ציון של בית שני, הקדוש ברוך הוא מגלה את רצונו, מבטא, הוא זועק, הוא רוצה את זה. הנה ניבה ושכנתי בתוכך נאום השם. האם הנבואה הזו התקיימה בימי בית שני? אז לבי ידוע, אתה אומר לא ממש, אני אגיד את זה בצורה יותר חריפה, רחוקה מאוד מלהתממש. אם מתממש משהו ממנה, משהו של מעט 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 מזער, הנבואה הזאת לא התממשה. והיא לא התממשה לא בגלל שהנביא חס ושלום היה נביא שקר, ולא בגלל שהקדוש ברוך הוא ירת חלילה, אלא בגלל שהקדוש ברוך הוא לא מצא אוזן קשבת. הוא קרא לעם והעם לא נענה לקריאה. כולנו יודעים שבימי בית שני עלו לארץ ישראל לקריאת הנביאים ולקריאת עזרא וכולי, אנחנו מדברים על כ-40 אלף עולים בשלב הראשון, וגם הם רק מדלת העם, לא מהגדוילים ולא החרש והמסגר, נשארו בבבל. מי שעלה זה דלת העם, אלה שלא להם וילות בחוץ לארץ. כי כבר היה העניין האלוהי מזומן לחול כאשר בתחילה. הקדוש ברוך הוא היה מוכן להשרות שכינתו בתוך עם ישראל כמו בהתחלה. אתם יודעים מה היה בבית שני? בבית ראשון כשהיו פותחים, מזיזים את הפרוכת ומסתכלים פנימה אל קודש הקודשים, אתם יודעים מה רואים? מה רואים בבית ראשון? ארון עם כרובים. וכשישראל עושים לצורו של מקום, אז הכרובים מעורים זה בזה כחתן וחלה, כן? כדי להדגיש את הנקודה הזאת של אהבת הקדוש ברוך הוא ועם ישראל. ומה קורה כשמזיזים את הפרוכת ורואים בקודש הקודשים מציצים פנימה? אסור לנו, אבל הכהן הגדול נניח שהיה מציץ פנימה, מה הוא היה אמור לראות שם בבית שני? מה הוא רואה? אפס, כלום. אין שכינה בבית שני, בבית המקדש. אתם מבינים את המשמעות של זה? כל עניינו של בית המקדש זה לשכן שמו שם, וכביכול העיקר חסר מן הספר של בית שני. וזאת מפני כולם העניין האלוהי מזומן לחול כאשר בתחילה, אילו היו מסכימים כולם לשוב בנפש חפצה. אבל שבו מקצתם ונשארו רובם, ולא סתם רובם, וגדוליהם, דהיינו השמנת, הקצפת של העם, נשארה שם בגלות. נשארו רובם וגדוליהם בבבל, רוצים בגלות ובעבודה שלא ייפרדו ממשכנותיהם וענייניהם. יש להם משכנות, וילות יפות בנו שם בבבל, או בבבל המודרנית בניו יורק או פריז או לונדון, לא משנה איפה זה, כן? שלא יפרדו ממשכנותיהם ומענייניהם. ענייניהם זה הביזנס שלהם. גם זה קשה להיפרד, לא מהווילה, ולא מהביזנס. קשה. ואז, שם על זה אמר שלמה, אני ישנה וליבי ער. כשאני מגיע לגלות, אני נמצאת בשינה, אני נמצאת בתרדמה. אבל ליבי ער, מה זה ליבי ער? הסברנו בשבוע שעבר, מה זה ליבי ער? מה הסברנו בשבוע שעבר, מה זה ליבי ער? מי זה ליבי? הקדוש ברוך הוא, נכון? הבאנו ראיה לזה, נכון? לך אמר לבי בקשו פניי, פניך השם אבקש. בסדר? אז ולבי אל זה הקדוש ברוך הוא. כי נא הגלות בשינה, והלב הער, התמדת הנבואה ביניהם. הקדוש ברוך הוא שממשיך לדפוק, כל דודי דופק, הוא אומר להם, בואו, אורו בניי, אני רוצה את קרבתכם. כך אומר הקדוש ברוך הוא. כל דודי דופק, קריאת האלוהים לשוב. שראשי נמלטה על השכינה שיצאה מצלה המקדש, אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה להיכנס למקדש, רטוב בחוץ, לחם בחוץ, יש טל, אני רוצה להיכנס פנימה אל המקדש. ומה שאמר, פשטתי את קוטונתי על עצלותם לשוב. גם הם אמרו, פשטתי את קוטונתי. עכשיו, עד ש... רק עכשיו התארגנו, עד שגמרנו להתארגן ולבנות את הבית ולבנות, ולמצוא מקום עבודה ולארגן את המשפחה ולארגן את הילדים, כל אחד הולך לפה ולשם. עכשיו אתה רוצה שנתחיל לזוז עוד פעם, לעשות, להתחיל את הכל מחדש? ולמרות הכל, הדוד לא מוותר, דודי שלח ידו מן החור על עזרה שהיה פוצר בהם, ונחמיה והנביאים. ואת הקדוש ברוך הוא, היו לו הרבה שנים ששלח עליהם כדי לעודד אותם, כדי לשכנע אותם, בואו ועלו לארץ ישראל. עד שהודו קצתם לשוב, הודעה בלתי גמורה. מאותם הסכימו לשוב, אבל גם הם לא בהתלהבות גדולה. ונתן להם כמצפון ליבם. אז הוא נותן להם כל אחד לפי כמות האנשים, איכות הרצון וכו', לפי זה הם מקבלים. נתן כמצפון ליבם. כי העניין האלוהי איננו מזומן, איננו חל על האיש, אלא כפי הזדמנותו לו. זאת אומרת, השכינה ששורה על עם ישראל, הקשר של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא כמים הפנים לפנים, כן, לב האדם לאדם. לפי מה שאתה מוכן, את זה נותנים לך. כפי כמה שאתה מזמן את עצמך, אם מעט מעט, אם הרבה הרבה, הכל תלוי בך או תלוי בעם ישראל. ואילו היינו מזדמנים לקראת אלוהי אבותינו בלבב שלם ובנפש חפצה, היינו פוגעים ממנו בבית שני, כמו שפגעו אבותינו במצרים, עם יציאת מצרים, עם כל ההתגלות הגדולה וכל מה שהיה במדבר, מה שהתגשתי קודם. סיני, יש לנו פה דוגמה נוספת ש רבי יהודה לוי כאן ממחיש לנו את הנושא הזה, את המשמעות הזאת של אהבת השם, של אהבת האדם הפרטית לקדוש ברוך הוא, זה אמרנו, כל אחד יבדוק ויבחן את עצמו. אבל פה מדובר על הקשר של האומה, של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. מהי מידת הרצון של עם ישראל להתקשר עם הקדוש ברוך הוא ולאהוב אותו, האהבה היא הקשר הזה, היא הדבק הזה שמדבק, כמה רצון יש בזה? זה הכל תלוי בהיענות האנושית לציפייה האלוקית. כי יש ציפייה אלוקית, כי כל דודי דופק קיים כל הזמן, הקדוש ברוך הוא רוצה את קרבתנו. ואני רוצה לומר משהו בנוסף על הנקודה הזו, גם בהיבטים יותר שקשורים לעולם שבו אנחנו חיים היום. כי כאן אנחנו מרחיקים את דלתנו לימי בית שני, ומה היה בבית שני, מה היה האידיאל הגדול שציפו מימי בית שני, כן? ומה הייתה האכזבה הגדולה של ימי בית שני, שעליה אנחנו משלמים את המחיר עד היום. כאילו היו שווים בבית שני, כמו שזה, והיה העניין האלוהי שב עליהם כבראשונה, אז כל ההיסטוריה היהודית הייתה נראית אחרת. לגמרי אחרת. אבל זה לא היה. זה לא היה, כי יש בחירה חופשית לבני אדם, ובני אדם עושים מה שהם בוחרים לעשות. והם בחרו להתעצל. בחרו לא להתלבט, בחרו לא להתלבש, כן? אמרו, פשעתי את כותנתי, איך אכל בשינה, בחרו לא להתלבש, או לפחות להתלבש רק באופן חלקי. זה מה שבחרו. ורבותיי, הדבר הזה, במידה רבה, לעניות דעתי, נכון גם לימינו. נכון לימינו במובן זה, נכון תמיד. כל דור ודור. אבל בימינו נדמה לי שאנחנו יכולים שוב להצביע על, בצורה בולטת, כן? על סיטואציות של כל דודי דופק. של הדוד שדופק על דלתנו ורוצה לשוב אלינו, בשאלה מה אנחנו עושים. ואני מדגיש בנקודה הזאת רק דבר שאני זוכר אותו כחוויה אישית. אתם עוד לא נולדתם בימים ההם, אבל אני זוכר אותו כחוויה אישית כילד. מלחמת ששת הימים. מלחמת ששת הימים הביאה בחנפי, אני צריך להדגיש, במלחמת ששת הימים אני לא נמצא בארץ. אני נמצא בגלות, אבל כילד. כן? ואני זוכר את ההתעוררות הרוחנית הגדולה שבאה בעקבות מלחמת ששת הימים. חשוב להדגיש שבעקבות מלחמת ששת הימים הייתה עלייה המונית לארץ ישראל, בצורה שלא תתואר. כן, כמויות עצומות, בעקבות ששת הימים, לא מיד, זה לא היה ביום השביעי כולם עלו על המטוסים והגיעו, אבל בשנים האלה של סוף שנות ה-60, ששת הימים הייתה בשנת 67, סוף שנות ה-60, 68, 9, 70, פחות או יותר, בשלוש השנים האלה, הייתה עלייה המונית מכל העולם. בצורה משמעותית. קהילות רבות, בעצם זה היה קו הקץ שלהם, של הקיומן שם בחוץ לארץ. אם בשנת 67 היו, למשל, אני ממרוקו, אז אני יכול להגיד לכם ששם היו 10,000 יהודים, היו למעלה מ-100,000 יהודים עדיין שם, כן? והיום יש פחות או יותר בסדר גודל הקהילה היהודית במרוקו, לדעתי לא מונה יותר מאשר 3,000-4,000 איש היום. ורובם, רובם, רובם מצאו את דרכם בסוף, יש כל מיני גלי עלייה, אבל הגל עלייה המשמעותי ביותר היה בשנים האלה של 67-70. אז לא היה רק זה. זה היה בארץ ישראל. התעוררות משמעותית. החזרה לכותל, החזרה למקום המקדש, החזרה להר הבית, כל זה היה מלווה באיזושהי חשמל באוויר, איזה משהו, תחושות רוחניות עצומות. ונדמה לי, אני לא רוצה להאריך בזה עכשיו, אבל בסופו של דבר, כן, מלחמת ששת הימים מביאה עוד דבר אחד גדול וחשוב לעם היושב בציון, והיא הוא הרווחה הכלכלית. לא יודע כמה אתם יודעים שעד סוף, עד מלחמת ששת הימים, מדינת ישראל הייתה במיתון קשה ביותר, מיתון כלכלי קשה, מצב כלכלי חמור, ומי שהיה באותה תקופה בארץ יודע שפועל שקיבל מתוך 25 ימי עבודה ממוצעים בחודש, קיבל לעבוד 10 ימים, הוא היה בר מזל. ולא בעבודות מי יודע מה, בעבודות כאלה, עבודות דחק למיניהם של ייעור וכולי, דברים כאלה שקרן קיימת העסיקה אנשים בכוח כדי שיהיה לאנשים משהו משהו ממה להתפרנס. ובאה מלחמת ששת הימים, כן? והגבולות התרחבו, ארץ ישראל כולה בידינו, וגם רווחה כלכלית, יש, לא, לא, עכשיו יש גם כוח עבודה זול שהגיע בצורה משמעותית, והיכולות הכלכליות של שווקים חדשים שנפתחו, ועוד כהנה וכהנה, דברים שצמיחה כלכלית באמת מהטובות שידעה המדינה. והמבחן הוא כמובן, איפה יהיה הראש? האם הראש יתמקד ברוח? או שיתמקד בגוף, ברווחה הכלכלית, בפרוספריטי, בכל מה שמתלווה לזה. והדבר ידוע שהייתה תקופת הצמיחה הגדולה ביותר, וגם התקופה של ההסתאבות החריפה ביותר. תמינו לעצמכם, 6 שנים ועוד קצת, לאחר מלחמת ששת הימים, זה מלחמת יום הכיפורים. עכשיו אני, גם מלחמת יום הכיפורים אתם לא נולדתם, הטראומה הגדולה של מלחמת יום הכיפורים, של הצבא הבלתי מנוצח, של הצבא שכבש את כל סיני ואת כל הגולן ואת כל יהודה ושומרון ואת כל זה הוא עשה בשישה ימים מול כל צבאות ערב וכו' וכו', בעצם מוצא את עצמו עם המכנסיים למטה בשש שנים אחר כך. רבותי, דבר כזה לא קורה לבד, לא קורה סתם. כשהמחסנים של הצבא והימחים, כשבאים להוציא טנקים, אין זיווד ואין שום דבר, והטנקים לא מניעים ולא כלום, כי אנשים שקעו במקום לצמוח רוחנית, שקעו באיזה הדוניזם, באיזה נהנתנות אנושית ככה סביב סיר הבשר, כן? ואז כל המשימות הלאומיות כבר כאילו נעלמו, כבר כאילו לא קיימות, ושכחו שיש גם אויב מבחוץ שעדיין צריך גם להתמודד מולו. ונדמה לי ששם בכ"ח באייר תשכ"ז ובשבועות שלאחר מכן, הדוד דפק חזק מאוד על השער. אבל כשאנשים היו עסוקים ב, איך נקרא לזה, בשלל הגדול, כן? לא התפנו לשמוע. זה לא הזמן. וכשזה לא הזמן, אז מחמיצים, וההיסטוריה נראית אחרת. מוריי ורבותיי, אני אומר את הדברים האלה כשאנחנו עוסקים במצוות אהבת השם. אז גם במישור האישי הפרטי וגם במישור הציבורי הלאומי, צריך לדעת לנצל את ההזדמנות. כמו שאומרים חז"ל על הפסוק, ושמרתם את המצות, מצווה הבאה, שמרתם את המצוות, חז"ל דורשים על הפסוק, שמרתם את המצוות, ושמרתם את המצוות, מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה. זאת אומרת, שברגע שיש התעוררות של רצון טוב, של רצון קדוש, להיטהר ולהתקדש ולהתקדם מבחינה רוחנית, אל תיתנו לזה לחלוף. אל תיתנו לזה לברוח. לתפוס את זה, להחזיק את זה ולהתקדם. להיענות לקריאה, לא להתעצר. גם הראיה שלנו בשיר השירים, כן? כל הספר שסבלה מיקוני, פצעוני והלעג של בנות ירושלים, וכל זה, למה הוא נגרם? בגלל שהיא אמרה לעצמה ברגע הראשון פשטתי את קוטונתי. אחר כך זה כבר מגיעים, בסופו של דבר היא הגיעה. אבל כמה מאמצים וכמה קשיים היא עברה בדרך עד שהיא הגיעה, עד שמצאה את הדוד. המשימה שלנו היא שכל מי שרוצה לאהוב את השם, כל מי שרוצה להיות קשור עם הקדוש ברוך הוא, זה להיות נכון לכל הקריאות הללו. ואני רוצה רק לסיים במשפט אחד חשוב של הרבי מקוצק. הוא היה אומר, כתוב בתורה, והיו הדברים האלה אשר אנוכים צווך היום על לבביך. שאלה גדולה שאל, למה על לבביך? למה לא בתוך הלב? מה, הדברים צריכים להיות רק על הלב? בתוך הלב הם צריכים להיות. אומר שהנקודה המרכזית, ככה הוא היה אומר, שיש לפעמים שהלב חתום, סתום, אטום, הוא לא פתוח כרגע. ותמיד חשוב שנהיה מוכנים, שהדברים יהיו על הלב. שברגע הראשון שהלב יפתח, כן? שהדברים יוכלו לחדור פנימה. שלא אז נתחיל את הכל מהאפס. שתמיד נהיה מוכנים. שברגע שנשמע איזושהי דפיקה, איזשהו קול שקורא לנו, בניי חביביי, שובו אליי, שנהיה מוכנים, שלא נמצא את עצמנו בלי הכנה מתאימה. זה פחות או יותר יקרה הדברים כשאנחנו מדברים על מצוות אהבת השם. כשדברים על מצוות אהבת השם, הקולות האלה נשמעים בתוכנו, לא מבחוץ, לא ממרחקים. ליבו של אדם קורא לו, לך אמר ליבי בקשו פניי. והנכונות שלנו לשמוע את הקריאה היא המבחן הגדול, עם מעט מעט ועם הרבה הרבה. מה שנותר לנו עוד פעם אחת, עוד בענייני אהבת השם, זה לעסוק בשאלה א', האם באמת היסטורית הצליחו אנשים להגיע למדרגה העליונה הזאת של אוהבי השם? ובית קצת על כמה עצות איך בכלל אפשר להתקרב. העצות הן לא שלי, אני רוצה להביא לכם עצות מן הרמב״ם. מה, איזה עצות נותן הרמב״ם איך להיכנס ולהיות קרוב יותר לקדוש ברוך הוא. בעזרת השם, שבוע הבא.